ברשות המרא דאתרא, ידידנו הגאון הגדול שמפיץ תורה מהעיר צפת לכל העולם כולו, שכן כבר הזכרנו כאן בשבת שהיינו, בשבת האחרונה, הרי העיר הזו, עיר הקודש צפת, אחת מארבע ארצות קדושות שבארץ ישראל, שבה נכתב השולחן ערוך, הבית יוסף והשולחן ערוך, אורו זרח מכאן. מכאן התחילה תורת הקבלה על ידי אותו גדול וצדיק רבי שלמה אלקבץ ותלמידו גיסו רבנו משה קורדבירו, והתלמיד שלהם הוא מרן הארי שעד היום כל בית ישראל הולכים לאורם. והצדיקים האלה באותו מקום שהם נמצאים, באותו מקום שלמדו את תורתם, שם התורה שלהם נמצאת. וזכינו בדור יתום כזה שיש לנו ישיבה שמתנוססת לתפארה, שנושאת את שמו של רבנו משה קורדבירו, אור יקר, מכאן זורח האור לכל העולם. אני רוצה לברך את מרן ראש הישיבה, שהשם יאריך ימיו על ממלכתו, ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה, ויפוצו מעיינותיו חוצה בעוז ותעצומות ומשנה כוח עוד ועוד, ויתווספו הרבה ספסלים בבית המדרש ירצו. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בקושי שלושה ימים לפני היום הגדול והקדוש, הוא יום הכיפורים. מהשמיים זימנו שבדיוק להיכנס, בהתקדש היום הזה, שהוא שלושה ימים מראש לפני, מקדימים את יום הכיפורים, נהיה כאן יחד בצוותא במקום קדוש זה. פסוק אומר, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תטהרו. אין שום אח ורע בכל התורה כולה למשמעות של יום קדוש בשנה עם שבחים כאלה, מעלות כאלה, כמו יום הכיפורים. נקרא כי ביום הזה, וגם יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם. מכל חטאותיכם, הרמ"ק כותב שזה לא רק חטאות של השנה הזו, ידוע שיטת הרמ"ק היא למה יום הכיפורים נכנס לתוך השנה החדשה, שאלה עתיקת יומין שראית שכל המפרשים עומדים עליה, אבל עמד עליה הרמ"ק בתבונה רבה ובעורג גדול. למה אחרי ראש השנה שאמרנו תכלה שנה וקיבלותיה, תחל שנה וברכותיה, אנחנו באים ביום העשירי לשנה החדשה ומתחילים לעשות כפרת עוונות לשנה שעברה? הרי עדיין לא הספקנו לעשות עוונות של השנה הזו, לשנה שעברה. וידוע שיטת המנחת חינוך, סליחה, ספר החינוך עצמו שואל למה יום כיפור זה רק זה פעם בשנה. לכאורה יום כזה קדוש היה צריך להיות אחת לשבע שנים, אחת לשלוש שנים. והתשובה שלו, שאם חס ושלום היה יום כיפור פעם בשלוש שנים, היינו נופלים תחת מסע העוונות שאנחנו עושים. והקדוש ברוך הוא ברחמיו המרובים, כדי שלא יצטברו יותר מדי עוונות ומסע כבד של עוונות, נתן לנו יום כיפור כל שנה ושנה. לכן בברכה שאנחנו חותמים, שימו לב שכתוב, ברוך אתה השם מלך מוחל וסולח לעוונותינו ולעוונות עמו ישראל בכל שנה ושנה. מלך על כל הארץ, מקדש ישראל, השנה זה גם השבת וישראל ויום הכיפורים. אז זה הסוד, שבכל שנה ושנה, כדי שלא יצטברו לנו הרבה עוונות, ואז המקטרג יכול חס ושלום לגרום איזה דבר שהוא לא רצוי. זה דברי ספר החינוך. רמ"ק אומר, למה יום כיפור הוא בתוך תשרי, היה צריך להיות בכ"ט אלול? הוא תירץ תירוץ נפלא מאוד, שמי שמכיר את השיטה של הרמ"ק יודע שזו תשובה שמתאימה מאוד לרמ"ק. הרמ"ק רבנו משה קורדבירו כותב שאם היה מצב שאת יום הכיפורים היינו עושים בסוף השנה, היה מקום לטעות שכאילו יום כיפור מכפר רק על השנה האחרונה. ואז אם אדם חס ושלום היה באיזה שנה שהיא, או במשך החיים שלו איזו שנה שלא היה ביום כיפור עובד את השם, או לא הלך לבית הכנסת, או לא עשה אותו כתבי, הפסיד את אותה שנה. וכשהוא יבוא אחרי 120 שם לעולם לבית דין של מעלה, חסרים לו שנים. כי אם הוא עשה תשובה, עשה. אם לא עשה, אז הלך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? תראו כמה הוא מרחם, כמה הוא רחמן ורחום וחנון. עשה יום כיפור בשנה חדשה, להראות לנו שיום כיפור זה לא רק על עוונות אל השנה האחרונה, אלא על כל השנים שעברו. וזה מדוקלק בפסוק, מכל חטאותיכם. לכאורה זה מיותר, כי ביום הזה יכפר עליכם מחטאותיכם. מה זה מכל חטאותיכם? מכל חטאותיכם של כל החיים שלכם. עכשיו רבנו אריה יש לו עוד דקדוק, למה אמר חטאותיכם לשון רבים? חטאיכם או חטאיכם? אומר רבנו ארי שביום כיפור כל אחד מאיתנו צריך להתוודות לא רק על העוונות של השנה האחרונה ולא רק על העוונות של ימי חייו, אלא גם של הגלגולים שלו מאדם הראשון ועד היום. והיום אנחנו מבינים רבותיי מה זה משמעות של גלגולים, שאנחנו רואים כל כך הרבה צרות, לא עלינו, תינוקות, צעירים, כל מיני דברים נוראים שקורים, מתרחשים. ורבי אברהם אזולאי, שהוא נאמן ביתו של הרמק, כותב שבדור האחרון יהיו צרות מאוד משונות, והסיבה היא שזה סוף העולם. כמו שבסוף העונה, או כשאדם מחסל את החנות, אז הוא אוסף את כל מה שיש. היה פעם, אני זוכר לפני 50 שנה אולי, הייתי ילד קטן, אז בירושלים, בשכונת גאולה, אז עוד היה אפשר לעבור בשכונת גאולה, היה שם קודש קודשים, הייתה איזה חנות שמכרו, היו מוכרים גרביים וכפתורים וכל מיני דברים, חנות די גדולה, והיה בסוף, חיסלו את החנות ומכרו כל דבר בגרוש. גרוש זה היה ממש סכום מאוד מאוד פעוט. אז היה שם כפתורים, גרביים היו אפילו גרב אחת בודדת, שלמי שיש גרב כזאת אז הוא ישווה משהו דומה. אז עברנו, מור אבי יצא מהמיק ועברנו משם, אז הוא אומר לי, תראה בן ציון, תראה את החנות הזאת, זה כמו התקופה שלנו, זה הדור הזה. עכשיו יש חיסול של כל הנשמות העתיקות שנשארו מהאדם הראשון ועד ימינו, בעלי חובות. אחד חייב עוון חילול שבת, אחד חייב עוון כשרות, אחד חייב עוון של עריות, אחד חייב עוון של גזל. ולפעמים באדם אחד מביאים 10-20 נשמות של כל מיני חובות, אז אחד חסרה לו גרב שמאלית, אחד כפתור מסוג כזה, אחד סיכה כזאת, כל אחד איזה ריצ'ראץ' כזה בגודל כזה. אז היה כל מיני סוגים של דברים. הוא אומר, אתה רואה, זה בדיוק, תבין מה קורה כעת בדור הזה. זה פשוט כדי לחזק את האמונה, להבין את מה שמתרחש מול עינינו. כשאנחנו באנו פה לתקן, והכל תלוי ביום כיפור, סוג התפילה שנתפלל ביום הכיפורים. דבר נוסף שרציתי לפני שאני מתחיל בדברי הרמק להסביר, צריך להתחיל בכבוד אכסניה. הבית מדרש הזה נוסד בקודש קודשים על שמו של אותו קדוש ונורא, הוא רבנו משה קורדוויר. הרמק כותב שאם לא היה חטא העגל, אז היה לנו בקיץ, כל חודשי הקיץ, כל חודש היה חג, והיינו נכנסים לחורף כשאנחנו מתוקנים. וראש השנה היה צריך להיות בראש חודש תמוז, כי זה רבע של שנה, זה מתחיל הקיץ. זאת אומרת, ניסן הוא פסח ראשון, אייר יש בו פסח שני, סיוון יש בו חג השבועות, ראש חודש תמוז זה ראש השנה. ואז בתשעה באב בערב היה יום הכיפורים. ועכשיו מובן למה בפסוק כתוב בתשעה לחודש בערב תשבתו שבתיכם. והגמרא מחשה מכיוון תשעה מטענים ולא בעשירים מטענים, אלא למדך כל האוכל ושותה בתשיעי מעלים עליו כאילו יטענה תשיעי ועשירי. אז הוא אומר הרמק שהכוונת הדרשת הגמרא, יש פה רמז לתשעה באב, שבית המקדש לא צריך להחרב בו, אלא זה יום של כפרת עוונות. אז יום הכיפורים היה ביום תשעה באב, תשיעי ועשירי. ולכן רובו של בית מקדש נשרף בעשירי, וזה הסוד שבית המקדש חיפר עלינו, כי יש משהו של כפרה ביום תשעה באב. ואז מה היה צריך כעת? חג הסוכות, אומר הרמ"ק, חג הסוכות היה יוצא באלול, ולכן הטור שהתחיל את הלכות סוכות הוא שואל מה, למה סוכות בתשרי, כדי שיהיה איפקא מסתברא, שלא אמרו אנשים שהנה הגיע הקיץ, שמגיע הקיץ אנחנו יוצאים החוצה, אז כאן אדרבה, מגיע חורף וצריכים להיכנס לתוך הבית ודווקא אנחנו יוצאים. היה צריך להיות באמצע אלול, היה צריך להיות סוכות. מה היה קורה באלף בתשרי? שמחת תורה. שמחת תורה מדוע לפי הקבלה והזוהר מעריך מאוד ששמיני העצרת זה תכלית התיקון. אנחנו יש לנו עבודה קשה מאוד מראש חודש אלול, כל הזמן אנחנו עובדים ועובדים ועובדים, יש בחינת שמאלות תחת לראשי, עכשיו אלה ימים של דין, המלך הקדוש, המלך המשפט, 10 ימים עד יום הכיפורים, אחרי יום הכיפורים מתחילים חסדים, ובסוכות זה חסד. הסוכות זה חסד והכל הכנה להשלמה המתוקנת הכי שלמה שהיא שמיני עצרת. גם ידוע מה שרבנו הרי כותב, שאם אדם הראשון לא היה חוטא בעץ הדעת היה מתקן, ובראש השנה מיד היה שמיני עצרת, היה נעשה ייחוד, ולכן עכשיו הייחוד בעולמות איננו. לכן לא אומרים תיקון רחל בכל ה-21 יום שמראש חודש תשרי עד כף א' בו, או יותר נפרד כף ב', שזה יום שמיני עצרת. שמיני עצרת זה יום הייחוד. שמיני עצרת היה אמור להיות א' תשרי, זה יום הולדת, יום בריאת העולם, יום הולדת אדם הראשון, יום יצירת אדם הראשון, כך היה צריך להיות. אבל כיוון שהיה חטא של העגל, התקלקל הכל והתפזר על פני כמה חודשים, ובאמצע יש לנו תמוז ואב, חודשים שיש בהם חורבן ואבל, ואחר כך אלול שזה חודש של תשובה וסליחות, ואז אנחנו נכנסים ברצף של חגים של הימים הנוראים. אלה הם דברי הרמ"ק עליו השלום, כדי להבין את המשמעות של הימים האלה. אז אני חוזר לפסוק שפתחנו בו, כי ביום הזה יכפר עליכם ותאר אתכם מכל חטאותיכם. יוצא שיום הכיפורים הוא יום של כפרה, ואיזה כפרה? היא שייכת לקדוש ברוך הוא בלבד, כמו שמדרש תנחומה כותב בשתי מקומות, יש לו את זה בפרשת וישלח ובפרשת תצווה, הנה יום בא לשם, הוא אומר זה יום ששייך רק לקדוש ברוך הוא. עליו אמר ימים יוצרו, גולמי ראו עיניך ועל ספרך כולם יכתבו, ימים יוצרו ולא אחד בהם. אומר המדרש, גולמי ראו עיניך, כשהאדם הראשון היה שוכב גולם ביום ראש השנה לפני שנתן בו נשמה, הביא לו הקדוש ברוך הוא ספר והראה לו את כל הדורות עם כל הצדיקים שבכל הדורות וכל הרשעים שבכל הדורות, ובסוף הראה לו הקדוש ברוך הוא ימים יוצרו, כל הימים שבשנה, אמר לו ולא אחד בהם, יש יום אחד שהוא שייך רק לי, שזה יום הכיפורים. לכן יום הכיפורים זה יום שלא שולט בו השטן, וזה יום מיוחד לשם יתברך, שבו אנחנו באים לבתי הכנסת דומים למלאכי השרת, והעולם הזה מתחבר עם העולם העליון, ואנחנו כולנו צחים ובריאים וסופגים קדושה יתרה מלמעלה. הרמב״ם עליו השלום, זה פלא, בתחילת הלכות תשובה, במקום לכתוב את זה בהלכות עבודת יום הכיפורים, הרמב״ם כותב את זה בהלכות תשובה. בהלכות תשובה בפרק ב' כותב הרמב״ם, אני אצטט לשונו בקצרה, יום הכיפורים זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים. זאת אומרת, גם אם אדם נקלע חס ושלום באיזה מקום שאין שם ציבור, או יהודי אחד באמצע איזה עיר שכולם גויים, זה יום הכיפורים יום תשובה לכל, ליחיד ולרבים. והוא יום קץ ומחילה לעם ישראל. ממשיך הרמב״ם ואומר, ולכן חייבים, כך לשונו, חייבים הכל לעשות בו תשובה ולהתוודות. ואחר כך הוא ממשיך מפרט איך סדר הווידוי ומה הווידוי שאומרים בו. חייבים הכל לעשות בו תשובה ולהתוודות. יוצא שאין לנו יום בשנה, יום של תשובה וחיוב תשובה כמו יום הכיפורים, שבו הקדוש ברוך הוא מכפר ליחיד ולרבים. כך גם רבנו יונה בשערי תשובה, ראיתי בשער ב' כותב, מצוות עשה מן התורה להעיר אדם את רוחו. שימו לב איזה מילים, להעיר אדם את רוחו. מדבר על אדם, ידוע כל מקום שכותב רבנו יונה אדם, הוא מדבר על אדם שלם שמקיים את כל התרי"ג מצוות, זה בחינת אדם. כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, אתם קרויים אדם. כמה שאדם שלם, חייב להתעורר לקראת יום הכיפורים יותר, להעיר אדם את רוחו, לחזור בתשובה, ויבדוק ויפשפש בכל מעשיו. רבי נונה שם ממשיך ואומר, שלא רק על החטאים, יש לנו טעות אחת מפורסמת, שחושבים שלחזור בתשובה זה רק מחטאים, אלא גם מהמצוות שאנחנו מקיימים, שלבדוק כל מצווה ומצווה שאנחנו מקיימים, איך אנחנו מקיימים אותה, מקיימים אותה כדבעי, כראוי, כהלכה, או חס ושלום באיזו צורה חסרה או רשלנית או לא מתוקנת. ומביא אחר כך את הפסוק שנאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם ויטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. עכשיו כל המפרשים ראיתי האחרונים שמביאים גם את הרמב״ם וגם את רבנו יונה בשערי תשובה מקשים קושייה. הם, גם הרמב״ם וגם רבנו יונה וזה גם כל הראשונים דורשים תשובה ומחייבים אותנו תשובה. הרמב״ם כותב חייבים הכל לעשות תשובה, ורבנו יונה אומר חייב אדם להעיר את רוחו. להעיר את רוחו, הוא לא אמר את נפשו, את רוחו, זה כבר זה מדרגה רוחנית יותר גבוהה. אבל ריבונו של עולם, כאן פרשים שואלים, התורה לא אמרה את זה, זה לא כתוב בפסוק. קראנו את הפסוק, נחזור עליו שוב, כי ביום הזה יכפר עליכם ותטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תטהרו. הפסוק לא אומר שאני צריך לשוב בתשובה או שאני צריך לעשות איזו פעולה מיוחדת להוכיח בזה שאני שב בתשובה, אלא אני בא ביום הזה, אני אתכונן ליום הזה, בסדר, אז צריך לגזוז ציפורניים, לגזוז, להסתפר, נתרחץ, נטבול, מה עוד? ללבוש לבנים, תלוי מי. איך אמר דרכה אחד מגדולי החסידות, אמר תבן אין ניתן לעבדיך ולבנים אומרים לנו ללבון. אומר תבן שכל אין, תבן זה בינה, לא ניתן לעבדיך, ולבנים לבנים אומרים לנו ללבון, ללבש לבן, זה לא העיקר לבן. ודווקא אחד מגדולי החסידות אמר פעם על מישהו ש40 שנה לבש לבן ושתה מים וישן בארץ, הוא אמר לו שהוא נשאר סוס, כי הוא יש לו סוס, הסוס שלו צבע לבן, ו40 שנה הוא לא שינה את הצבע שלו, והסוס הזה ישן ברצפה, והסוס הזה אוכל רק תבן משם, והסוס הזה בתענית דיבור יותר מ-40 שנה, אבל הוא נשאר סוס. זאת אומרת, זה לא זה הקובע. תראו מה שכותב גם בספר חרדים, גם תושב צפת, רבי אלעזר אסקרי, זכותו תגן עלינו, שהרב חידה כותב, תראו, הרב חידה כותב בספרו עבודת הקודש, ופשוט לדעת מי אלה היו הענקים שהיו כאן בצפת, זכי השכל. הוא כותב שאנחנו בירושלים בבוקר לא אומרים שום פיוט חוץ מפיוט ידיד נפש אב הרחמן. כך כותב הרב חידה. זאת אומרת, מכל הפיוטים שיש לא מצאו פיוט שאפשר לסמוך עליו ולומר אותו לקדוש ברוך הוא ולשבח כמו הפיוט ידיד נפש אב הרחמן של רבי אלעזר אסקרי. פשוט להבין מי היה. אז הוא כותב שמי שחושב שתעניות וכל מיני דברים כאלה וכל מיני מנהגי חסידות, כך הוא כותב, הבל המה מעשה תעתועים, אלא עיקר העבודה זה לשנות את הדרכים, לשנות את המחשבה. והוא מצטט את הרמב״ם, הרמב״ם כותב שהרבה חושבים שמה זה תשובה? תשובה זה לשוב מעבירות של חילול שבת או אכילה יתרה או אכילה אסורה או גזל וגניבה. הרמב״ם אומר לא, זה פשיטה, אלא התשובה זה מרדיפת הכבוד, רדיפת הממון, רדיפת המותרות, שאדם אוהב שישבחו אותו, כל מיני מידות שמצויות אצל כל אחד מאיתנו, אנחנו בשר ודם, זה לא בושה, אבל זה נקרא תשובה, שאדם יתחיל לבוז לכל מה ששייך לעולם הזה ולכל מה אחרים אומרים עליך או מה זה אמר. עזוב את כל זה, מה אמרו, מה לא אמרו, אני צריך לעבוד את השם ואני צריך לקיים את התורה ואני צריך ללמוד אותה. אז שוב נשאלת השאלה, הפסוק לא הזכיר שצריך לעשות תשובה, הפסוק דיבר שיש ביום הזה יש כפרה. אבל ועוד תשובה זה הרמב״ם עצמו כותב לפני כן בפרק הקודם, בפרק א' בהלכות תשובה, שחיוב תשובה זה בכל יום וכל שעה. ווידוי, הראיה שרבנו הרי גם תיקן לנו לומר, הראשון תיקן לומר וידוי, מעשה זה על פי הזוהר, פרשת פקודי. הזוהר פרשת פקודי דף רס"ב כותב שבסיום התפילה, סיום חזרת השץ, יש ייחוד גדול בעולמות ואור גדול יורד, בפרט בברכת שים שלום. בברכת שים שלום יורד אור כזה גדול לעולמות, ולנו יש פחד, כך אומר הארי, פחד מהחיצונים, שמא הם יבואו וינקו מהאור, או שיקטרגו על האדם ויקטרגו עליו או על תפילתו. בואו תראו כמה חמור מי שמזלזל בוידוי. יש כאלה שמחפשים איך להתפטר מהוידוי. רבנו הארי כותב על זה באריכות גדולה גם בשאר הכוונות, ושוב חזר על זה בפרי עץ חיים. והמקור בזוהר פרשת פקודי, הזוהר פרשת פקודי כותב שיש פחד גדול מהחיצונים, שהם רוצים לבוא ולינק מהתפילה שלנו וחס ושלום לקטרג, ובא השטן לעצמו עם חבילות חבילות של קטרוגים כל יום בשחרית ובמנחה אחרי התפילה. ומיד אנחנו צריכים להגיד וידוי, ועל ידי הוידוי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה כמו ונשא השעיר עליו את כל עבודתם לארץ גזירה, מה שאנחנו עושים ביום הכיפורים. אז הוא שמח השטן שאנחנו מזכירים את העוונות, והוא אומר נכון, אני הצלחתי עליהם, אני עשיתי. אז הוא שוב, הוא אוהב רייטינג, הוא אוהב את ההתנצחות. אז אתה רואה שהוא אומר חטאתי, עביתי, מי עשה לו את החטאים? אני, אתם רואים מי אני, אתם רואים מי הכוח שלי. אבל הוא ברוב טיפשותו, הוא לוקח עליו את האחריות, וממנה האדם נהיה נקי מכל החטאים. ואז כותב הארי שבזה יסור מעלינו, ואז אתה יכול להגיד ויעבור, שאז נעשה תיקון גדול בעולמות ונפילת אפיים, ואז התפילה עולה למעלה. נמצא איפה שהוידוי יש לו צורך גדול, אז הוידוי הוא כל יום. אז לפי הקבלה, הזוהר והארי, אנחנו צריכים לומר וידוי גם בשחרית גם במנחה כל יום. הרמב״ם כותב, זה פשוט, זה גם הלכה פסוקה, כל הפוסקים מסכימים עם זה, אין בשום ויכוח, שבכל עוד ובכל שעה שאדם נזכר או נודע לו שיש לו איזה עוון, כמו שהפסוק אומר, הודע לו חטאתו אשר חטא, יש מצוות עשה מן התורה, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם והשמה הנפש ההיא, והתוודו את חטאתם אשר חטאו. אז יש נוסח וידוי. מה זה נוסח הוידוי? שיעמוד, ככה אומר הרמב״ם, שיעמוד ויאמר, אנא השם חטאתי, עוויתי, פשעתי ועשיתי עוון פלוני, והנה אני שב ומתחרט ומקבל עליי שלא אשוב עוד לעשות אותו. אז אם כן, לכאורה זה כל יום. אז שוב, השאלה היא מה קורה כאן עם יום הכיפורים, דווקא יום הכיפורים. אז יש מהלך במפרשים לגבי המשנה האחרונה במסכת יומה. יש משנה מפורסמת במסכת יומה שכולם קוראים אותה, אנחנו שמים לב שיש בה הרבה דקדוקים, והיא קשורה לפסוק הזה, כי ביום הזה יכפר עליכם, תאר אתכם מכל חטאותיכם. מה זה מכל חטאותיכם? ושם המשנה מתחילה כך: עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו או שיפייס וירצה את חברו. זה דברי המשנה, מוסכמת אליבא דכל עלמא, כל התנאים. והנה פתאום המשנה אומרת את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה. פתאום יש דרשה מיוחדת: לפני השם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. וכאן כל המפרשים שואלים מה התחדש שפתאום את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה. כבר אמרה את זה המשנה, המשנה אומרת, הוא דורש פסוק, זו דרש רבי אלעזר בן עזריה, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו, עבירות, מה הוא הוסיף? אחרי זה אמר רבי עקיבא, מיד בא אחריו רבי עקיבא, שכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמיים, ואומר מקווה ישראל השם, המקווה מתאר את התמאים, והקדוש ברוך הוא מתאר את שניהם, אף זרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, החכבה אומר, מקווה ישראל השם, מושיעו ביצרם, המקווה מתאר את התמאים, והקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, זה סיום מסכת יומה, חזק וברוך. עכשיו כאן כולם שואלים, מה הקשר של המשנה הזאת? את זאת דרש רבי אלעזר בן עזריה, ופתאום בא רבי עקיבא, ורבי עקיבא אומר, ורבי עקיבא גם הלשון שלו כפול, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? ומי מתאר אתכם? ורבי עקיבא, הפטירה שלו ידוע, הריגה שלו הייתה ביום הכיפורים. אז אנחנו גם זוכים להזכיר עוד משהו, ששפתותיו יהיו דוררות בקבר. יש שלושה ימים לפני הפטירה, יש התעוררות של הנשמה. אז מה חידש פה רבי עקיבא? מה הקשר? אז יש מהלך גדול, ראיתם במפרשים, מסע ומתן גדול, גם מחלוקת בין המפרשים. מפרשים אומרים שיש מחלוקת, יש את זה רבי יושיע פינטו, הוא מחותן של רבי חיים ביטל, יש על זה גם הרב עיון יעקב, יש על זה המהרש"א, יש על זה גם את הרב חידה בכמה מקומות, גם בדרשה לשבת תשובה וגם בפתח עיניים על מסכת ראש השנה דף י"ח. אז הם דנים ככה, המהלך הוא כזה, תנא קמא סובר, וכך הסכימו חכמים, שעבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו. עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר. ומה הפשט? שכשאדם חוטא נגד חברו, הוא חוטא בשני דברים, אחד הוא חוטא כלפי שמיים, אחד הוא חוטא כלפי חברו. אגב, יש גם דבר מאוד מעניין, יש בהלכה הרבה פעמים, גם זה אחד הדברים שזה אני יכול לומר בבית מדרש בני תורה, זה מצוי, שהרבה פעמים בן אדם רואה שיש איזה הלכה, זה אומר בוא נחמיר, הוא לא יודע את ההלכה בדיוק, או שרואה שיש כמה סברות, אני לא רוצה ליגע את מוחו לרדת לעומקה של ההלכה, הוא אומר בוא נחמיר. בסדר, יפה מאוד שאדם מחמיר לעצמו, זה יפה, אבל חבל לא לדעת את ההלכה. מה עם ההלכה? ההלכה נשארת יתומה. עכשיו יש בעיה נוספת, בעיה הלכתית חמורה יותר, אם מישהו אחר שואל אותך ואתה אוסר עליו. הירושלמי אומר בפירוש, לא שאתה עובר כשאתה מתיר את האסור. הוא אומר, נגיד היה חכם ששאל אותו מישהו שאלה, והדין הוא שזה אסור, והוא אמר מותר. אז הוא אומר, אתה חטאת חטא אחד כלפי הקדוש ברוך הוא, שהתרת דבר אסור. אבל כשאסרת דבר מותר, הוא אומר, חטאת כפליים. ככה אומר הירושלמי, שחטאת חטא אחד כלפי הקדוש ברוך הוא, שעברת על התורה, התורה אומרת מותר, מה אתה מוסיף? מה אתה מוסיף? אומר אסור. תגיד, אם אתה רוצה תחמיר, תגיד, יש חולקים, תגיד, אני יודע מה, המחמיר תבוא על הברכה, יש שערי, איך אמר פעם רבי יהודה צדקה, שערי תירוצים לא ננעלו. אבל להמציא כל מיני סברות קרס וזה, ועוד, הוא אומר, אתה חוטא כלפי חברך. נגיד, יש איזה בהמה שהיא מותרת, או איזה תפילין שהן כשרות. הרב משה פיינשטיין כותב בספרו שאלות ותשובות, אגרות משה, שאם יש לך מזוזה שהיא כשרה, ועל פי דין נקשרה, והאדם מוריד אותה כי הוא רוצה להחמיר, הוא פוגע במזוזה ויש לו אבון, כי זה לא פשוט, יש לך מזוזה שהיא שרתה אותך, אני מצאת, מה עשתה לך המזוזה פתאום שאתה עוקר אותה? אני יום אחד בא אליי איזה יהודי בדיוק אחרי השיעור בירושלים, הרב, יש לי מלא צרות, והאמת צרות משונות תקפו אותו תוך שבועיים, שלוש צרות משונות, אחת יותר משונה מחברתה. מה קרה? והוא תולה את זה וזה, וזה באמת ככה, יש לו איזה מזוזה בבית, הוא החליט להוציא אותה. למה? הוא מצא איזה סופר אחר, שהסופר הזה יותר ירא שמיים, אז הוא הלך הוציא את המזוזה הזאת, שם אותה במגירה, ואני במקרה מכיר את הסופר השני, שהוא, כי כולי עלמא אומרים שהוא ירא שמיים, אבל מחילה, אני יודע שזה לא כמו שאומרים. אז הוא עשה, הוא ירד מדרגה, במקום לעלות מדרגה, הוא ירד מדרגה. עכשיו בא לשאול אותי, אמרתי, אני לא יודע, אני יודעתי, תחזיר את המזוזה הקודמת, היא תובעת את עלבונה. מה אתה מוציא מזוזה? אתה עוקר מזוזה שהיא בסדר. אז הוא פשוט החליט בדעה שלו נפסדת, שסופר ב' הוא יותר טוב מסופר א', כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. לעקר את המזוזה הקודמת, שם אותה במגירה, אמרתי לו, לפחות אם היית נותן אותה למישהו שישתמש בה, אז היא לא הייתה נגנזת. היה מעשה, אני אספר לכם כעת ברגע הזה נזכרתי, מעשה שהיה עם אחד האחיינים שלי, שאביו גיס שלי היה, הוא סופר, סופר סתם, הוא היה כותב ספר תורה, הזמינו אצלו ספר תורה, הוא עצר משום מה בחומש ויקרא, והיה, הוא קובע עיתים בתורה, מעשה תורתו ומנותו, יושב לומד תורה, אז הפסיק. הילד שלו חלה פעם אחת, לקחו פעם שלישית, זה היה בשבת, היה צריך לחלל שבת. מורבי שראה את זה לא שתק, רץ קודם לבית חולים, הלך להתפלל שם על החולה, בא במוצאי שבת אצלו, אצל הגיס הזה, אמר לו, תשמע אדוני, תפס אותו מהאוזן, אני לא אשכח את זה, שחב לו את האוזן, אמר לו, תדע, יש לך אבון גדול. מה אבון? אמר, הספר תורה הזה עומד פה, תובע את עלבונו, אתה לא מסיים אותו, אתה משאיר את הספר תורה אצלך בבית, בגלל זה הילד חולה. תחליט, אתה רוצה ללמוד תורה, תעביר אותו למישהו אחר שיסיים את הספר תורה, אתה רוצה, או תסיים את המצווה, מצווה הבא לידך, אל תחמיצנה, מתחיל ממצווה, מורים או גמור. וככה היה, ובאמת הילד הורים, ברוך השם, הוא היום תלמיד חכם, ויש לו בנים תלמידי חכמים וכו'. זה ללמד אותנו מוסר שלפעמים אדם מאיזה זלזול של איזה עניין קטן, אז גורם איזה דבר, ואז מחפש איפה. הוא לא יודע שזה לפעמים זה מנהג חסידות שהוא נוהג בו, וזה דווקא באוכרם. אז אם כן, הם דנים שם, כשיש עבירה בין אדם לחברו, זה גם בין אדם למקום, גם בין אדם לחברו. ועל זה באה המשנה ואומרת, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. מה פירוש? נגיד שאני פגעתי באיזה מישהו, או חטאתי נגדו, דיברתי נגדו לשון הרע, אז חטאתי גם אליו, חטאתי גם לקדוש ברוך הוא. אז אני אומר, בווידוי דיברנו דופי ולשון הרע, אבל זה לא מתחפר. אז זה באה המשנה ואומרת, עבירות שבין אדם למקום אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. כלומר, קודם לך תבקש מחילה מזה שדיברת נגדו, ואחר כך תבוא ותתוודא ותאמר, דיברנו דופי ולשון הרע. עכשיו, את זאת דרש רבי אלעזר בן עזריה, זה סברה אחרת. מה רבי אלעזר בן עזריה אומר? כך כותר רבי יושיע פינטו, כך מסכים איתו עיון יעקב, כך נראה מדברי המהרש"א, אם הרב חידה לא כל כך מסכים עם זה. את זאת דרש רבי אלעזר בן עזריה, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. הוא דורש רבי אלעזר בן עזריה דרשה חדשה, שאפילו העבירות שבינך לבין הקדוש ברוך הוא הם לא מתחפרים, זה תלוי אם תכפר את העוונות שלך לבין חברך. ועל זה הוא אומר, מאיפה הוא דורש את זה? מהפסוק. את זאת דרש רבי אלעזר בן עזריה, כי ביום הזה יכפר עליכם תאריתכם לפני השם מכל חטאותיכם, לפני השם תתהרו. מה פירוש תתהרו? תתהרו, לכאורה זה מיותר. ביום הזה יכפר עליכם, תאר אתכם, כל חטאותיכם. אמר לתאר אתכם, מספיק. למה אמר עוד פעם תתהרו? תתהרו בא להגיד שאנחנו בינינו צריכים להיות בסדר. ידוע, הגאון רבנו יוסף חיים תיקן, וכך למעשה ראיתי בכל ארצות המזרח. תראו, בכל הסידורים של פעם, היום השמיטו את זה, המחזורים של היום הם יותר מדופלמים. אז השמיטו. שמה, בקל נדרה, כשבאים לפתוח את הספר תורה ולהגיד קל נדרה ואסרה, ואגב אומרים קל נדרה ולא קול נדרה, כי זה בארמית. בארמית אומרים קל. קול זה פירושו קל. קל נדרה, אז שמה לפני זה עומד החזן ואומר, רבותיי, מחלו זה לזה, וכולם עונים, מחנו. ולמה? כיוון שאני בא כעת לבקש רחמים, וזה שעת רצון, וכולם הלבבות נשברים, אז אנשים מוכנים למחול. זה גם כניסת יום הכיפורים, זה שעה של הכניסה. וגם יש פה סניגוריה, למה? זה מידה כנגד מידה. מורבי כתב בכתב יד שלו, וזכינו להוציא את זה לאור בספר אורח צדיקים שלו, עשה קובץ של תפילות, שם הוא הביא דבר טוב לעשות אותו בעשרת ימי תשובה, שאדם ילווה לחברו, נגיד 10 שקלים, לפני שני עדים, וייתן לו שטר, יחתמו עליו שני עדים, יכתבו, מורים אנחנו החתומים עתה, שראינו שראובן לווה שמעון סך 10 שקלים, וחותמים שני עדים, והוא נותן לו את השטר תמורת 10 שקל. אחרי שקיבל את השטר, המלווה, הוא אומר לו, קיבלתי ממך את השטר, ואני מוחל לך על 10 שקלים שהלוויתי לך, והרי אני קורע את השטר ל-12 קרעים, וזה חתיכת נייר, אבל חתומים על זה שני עדים. קורע אותו ל-12 חתיכות, ואחרי זה אומר, ריבונו של עולם, כמו שאני קראתי את השטר חוב של האיש הזה, כך אתה תקרא את שטר חובו. כמו שאני מחלתי לו, כך תמחל לי אתה על העוונות. השניים מרוויחים, גם המלווה גם הלווה. והוא כותב אחרי זה בסוף, שכתוב יעשה את זה האדם גם אם יש לו חולה בתוך ביתו, לא עליכם, שיקרא לו את גזר דינו. כן, אם חלם חלום רע, כדי לבטל את החלום רע, יעשה כן, שילווה 10 שקל וימחל, ואז אחרי זה יבקש ויאמר. אז מה, יש מידה כנגד מידה, כמו שגמרא אומרת. מידה כנגד מידה לא בטלה, במידה שהאדם מודד, בה מודדים לו. לכן כשהוא מוחל לאחרים, גם בשמיים מוחלים לו. עכשיו, רבי אלעזר בן עזריה הוא מחדש חידוש, הוא חולק על המשנה, על התנא קמא, הוא חולק על סתם משנה. מה הוא אומר? הוא אומר שגם העוונות שבן אדם למקום לא ימחלו עד שאתה תחזור בך גם מהעוונות שבינך לבין חברך. האמת שראיתי שבאחרונים שואלים, אז מה? לפעמים הוא חטא לאיזה מישהו שהוא לא מוצא אותו, אז איפה אני אמצא אותו כעת בערב יום הכיפורים? מה אתה כעת מסבך אותי? אני רוצה לתת יום כיפור בלב שקט להתפלל. כנסת אותי לכעת לדאגה ופחד. מספיק אני מפחד מיום כיפור, אתה עוד מוסיף לי כעת דאגה. אז אומר, מספיק שאתה עומד ואתה אומר שאתה מתחרט על מה שעשית לו, כשאתה תפגוש אותו, אתה תפייס אותו, זה כבר עצמו, זה עצמו כבר נקרא תשובה. אומנם היא לא תשובה שלמה, כי אני צריך גם לפייס אותו אישית, או כמו שהרמב"ם אומר, להביא שלוש זוגות של אנשים שיבקשו ממנו מחילה, לפייס אותו, אחר כך יתפייס, יתפייס, לא יתפייס, אתה כבר לא זקוק לו. אבל בכל אופן, עצם זה שאני כבר מראה בליבי שאני מתחרט ואני שב מהדרך הזאת, זה כבר משהו. אבל השיטה של רבי אלעזר בן עזריה היא שלא יעזור גם ליום הכיפורים, זאת אומרת יום הכיפורים בכלל לא יעבוד אם עדיין העבירות שבין אדם לחברו נמצאים. ואיפה הוא דורש את זה? מהמילה תתהרו, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם. זאת אומרת כל חטאותיכם שהם שבין אדם למקום, בתנאי לפני השם, זאת רוצה לפני השם, קודם כל תתהרו, תתארו ביניכם, אתם תסתדרו ביניכם, אחר כך תבואו אליי, תבקשו מחילה. עכשיו רבי עקיבא, אומר רבי יוסף פינטו, לא, אבל רבי עקיבא לא מסכים, רבי עקיבא חולק. אמר רבי עקיבא, רבי עקיבא אומר לרבי אלעזר בן עזריה, מה פתאום? מה אתה מערב דבר שלא בדבר? אשריכם ישראל. רבי עקיבא אומר, לא, אשריכם ישראל. למה? לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? הוא אומר, לכן הוא כפל את הלשון. הוא אומר, מה אתה תולה את זה ביום כיפור? כאילו שיום כיפור תלוי באיזה מישהו. אז יכול איזה מישהו שאני פגעתי בו והוא לא ירצה למחול לי, לעצור לי את כל היום כיפור, להרוס לי את כל היום כיפור? מה זאת אומרת? יום כיפור זה שלו? זה לא שלו. לפני מי אתם מתארים? יום כיפור הוא שייך לקדוש ברוך הוא. ומי מתאר אתכם? זאת אומרת, מי שהוא הקדוש ברוך הוא, ידוע שהזוהר אומר שמי זה לא לשון שאלה, כמו השם מי יעמוד, מי יעמוד ודאי. מי זה גימטריה 50? לפני מי? זה לפני ה-50, שער ה-50, יש לנו 49 שערים. אבל ביום כיפור אנחנו נכנסים לשער ה-50. אז לפני מי אתם מתארים? זאת אומרת, עד 49 שערים זה שייך בנו, זה תלוי בנו. אנחנו מתקנים את ה-49, אנחנו ממלאים את ה-49. אבל כשאנחנו מגיעים לסוף ה-49, אנחנו עוצרים שם, כי זה לא בידינו. אז אני תלוי בקדוש ברוך הוא, ומי מטהר אתכם? וזה אביכם שבשמיים. הוא מביא ראיה, הוא אומר, הנה הראיה, ואומר, זרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. מי זורק? זה הקדוש ברוך הוא. אז זה שהוא אומר, זו התוספת של רבי עקיבא. הוא אומר, לא תלוי באדם, אלא בקדוש ברוך הוא. זאת ועוד, זה לא תלוי ביום כיפור, זה תלוי בקדוש ברוך הוא עצמו. כי הפסוק כך מעיד, כי ביום הזה, הקדוש ברוך הוא בחר את היום הזה, וכפר עליכם מטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. אז זה היום שבו בחר השם יתברך שהוא מטהר. ולכן הוא אומר, זה קשור למקווה. מה קשור למקווה? הוא אומר, מקווה ידוע, היום אין לנו דין של מקווה, זה לא מהדין. גם בתלת הקנת עזרה וגם בעוונותינו הרבים, כל דיני הטהרה אין לנו היום. בזמן בית המקדש, אז היה דין זב, זב שטובל, עדיין הוא לא טהור עד שהוא יביא קורבן, הקורבן מעכב. אבל בכל זאת המקווה מועיל, הטהרה מועילה משהו, רק היא תלויה ועומדת עד שהוא יביא קורבן. ויש טומאת יום שהוא נטהר מיד, יש כל מיני סוגים, יש שבעה מיני טומאות, שכל אחד מהשבע יש טבילה במקווה. אז זה טבל וזה טבל וזה טבל, אפילו שכל אחד זה מדרגה אחרת, אבל המקווה נטהר. אומר אותו דבר גם כן כאן, יום הכיפורים זה דומה למקווה. יום הכיפורים הוא עצמו מטהר כמו מקווה, כמו שהמקווה מטהר את הטמאים, כל סוגי הטמאים, כך הקדוש ברוך הוא. לכן הלשון של רבי עקיבא לא אומר רק יום הכיפורים מטהר, שימו לב, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל, זה מדוקדק בלשון. ועוד ואומר מקווה ישראל, עכשיו מובן למה הביא מקווה ישראל השם. אז יוצא איפה שזה הסוד. עכשיו למה באמת יום הכיפורים, מה מיוחד בו שהוא יום מיוחד? מה שגרה את הגימטריה שהשטן גמטריה שסד, ויש שסה ימים בשנה, להראות שיום אחד השטן לא שולט. מה העניין של השסד? הוא לא שולט, הוא כן שולט. וגם ראיתי שהמפרשים שואלים, אז איך אנשים עושים עוונות ביום כיפור? אלא זה שעושים עוונות ביום כיפור, זה לא יצר הרע חדש שמתעורר לו באותו יום להשית אותו לעבירה. זה יצר הרע שהוא יתרגל איתו, שאם נולד, יש שני סוגי יצר הרע. יש יצר הרע שנולד עם האדם, ויש יצר הרע שהאדם הביא אותו. מי שנולד עם האדם זה מין מידות, נטיות מסוימות שיש לו אותן. ועל זה הוא צריך לעבוד. זה כן שולט ביום כיפור, כי זה נמצא באדם, כל עוד הוא חי זה נמצא איתו, זה לא, זה חלק ממנו. אבל יש יצר הרע שהאדם הביא אותו, שמשך החיים הוא לומד מהסביבה, מהחברה, מכל מיני מקומות. אז זה השטן שלא שולט ביום הכיפורים. אז באמת מי שביום הכיפורים שב בתשובה, אז אין לו את יצר הרע, אין לו את, את אותו כוח של יצר הרע שנמצא בשאר הימים. אבל למה יום הכיפורים זה מחוץ לזה? וגם המדרשים, כל המדרשים אומרים שזה יום ששייך לקדוש ברוך הוא, מה העניין? ראיתי רבי נתן אשליץ, יש לו מהלך נפלא בזה. הוא אומר, יש מדרש על הפסוק וירא ויהי בוקר יום אחד. מה פירוש וירא ויהי בוקר יום אחד? מדרש אומר, למה ראש השנה עושים יומיים? זה נקרא תרי יומי דראש השנה, כי יום אריכתא דמיין, וזה שונה מכשאר ימים טובים, שני ימים טובים של גביות, שהרי אותה קדושה, קדושה אחת הם. מה העניין של ראש השנה? הוא אומר, הולכים אחר בריאת העולם. בריאת העולם, הגמרא מסכת שבת אומרת שכשאדם הראשון נברא, וזה היה בראש השנה, וזה היה יום שישי, ובשבת הייתה שמש זורחת, והנה כשיצאה שבת שקעה חמה, והנה ראה שהשמש שוקעת, אמר, אוי לי שהראתי את מעשיי ובשביל שחטאתי חשך עליי עולמי, שכן כתוב אשר בחושך ישופני. ומי זה ישופני? זה הנחש. הנה הנחש יבוא כעת להרוג אותי, אמר אדם, אשר בחושך ישופני, הוא ישופך הראש ואתה תשופנו עקב. נתן הקדוש ברוך הוא באדם הראשון חוכמה, לקח שני רעפים והקישן זו בזו והוציא מהם האש. אנחנו אומרים, אתה חוננתנו, אתה חונן לאדם דעת, למד לאנוש בינה, אתה חוננתנו, אתה אמרת וכו'. זאת אומרת, מה קרה פה? עכשיו קודם כל השאלה, מה עם ליל שבת? הרי הוא נברא ביום שישי. מה היה בליל שבת? ליל שבת, המדרש אומר בפירוש שהיה אור. הרי אור של ששת ימי בראשית שימש 36 שעות. איך זה 36 שעות? 12 שעות של יום שישי, 12 שעות של ליל שבת, ועוד 12 שעות של יום שבת, 36. מוצאי שבת חשכה השמש. אז פעם ראשונה האדם הראשון נפגש עם החושך, ואז נתן לו הקדוש ברוך הוא בינה והוא הוציא את האש. עכשיו מה קורה? בוא נראה. אומר רבי נתן אשיץ, מבחינה הלכתית זה יום אחד. למה? מתי היה א' תשרי? יום שישי. וב' תשרי מתי היה יום שני של ראש השנה? שבת. באמצע לא שקעה השמש. הרי ביום שישי בערב לא שקעה השמש, היה אור. אז זה הלך רצף, אז זה נחשב יום אחד. שני ימים של ראש השנה נחשב יום אחד. אמנם אדם הראשון היה לו דעה, הוא ידע שזה יום נפרד וזה יום נפרד, הוא ידע להבחין מתי נגמר יום שישי ומתי מתחיל שבת. אגב, יש שאלה כזאת לגבי לעתיד לבוא, והיה אור החמה, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים. לעתיד לבוא הירח תהיה כמו השמש, אז איך אני אדע מתי יום מתי לילה, ואיך נדע מתי שבת ומתי ראש חודש? אז התשובה היא ככה, המדרש אומר, כתוב כה אמר השם, שער החצר, הפסוק בישעיה אומר, שער החצר הפנימית הפונה קדים יהיה סגור ששת ימי המעשה, וביום השבת ייפתח וביום החודש ייפתח. יש שער המזרח בבית המקדש שלעתיד לבוא, הוא יהיה סגור כל ימי החול. מתי הוא יהיה פתוח? בשבת או בראש חודש? אומר המדרש שככה ידעו מתי שבת. בחול זה סגור, יום ולילה כל הזמן יהיה שמש, אור רצוף, שמש, שמש, שמש. אבל מתי ידעו מתי נכנסת שבת? שיראו את הדלת נפתחת, ידעו שכעת שבת. ושוב, יראו את הדלת נפתחת ראש חודש, כנראה יש סימן, איזה פתיחה של שבת, יש פתיחה של ראש חודש, יהיה להם איזה שינויים. אבל הרעיון הוא שבשער החצר הפנימית יהיה פתוח. אז האדם הראשון היה לו גם כן משהו מעין זה שהוא ידע להבחין מתי נכנסת שבת, מתי היא לא נכנסת. אבל השטן אין לו את החוכמה הזאת. ידוע, התוספות אומרים שהוא טיפש, הוא אפשר לרמות אותו. התוספות אומרים למה בראש השנה הוא מתבלבל, הרי שנה שעברה כבר בלבלנו אותו פעם אחת, מה הוא עוד פעם מתבלבל? אז התירוץ הוא שהוא טיפש, הוא גם שכחן, אין לו זיכרון, אין לו זיכרון. וגם יש עוד דבר בשמש, השטן של השנה זה לא שטן של שנה שעברה. האמת שכל התירוצים הם אמת. יש סמך מם אחד של תפשין סמך זין, ויש חדש של תפשין סמך חט. אז זה מעוגן במדרש, והיה ערב והיה בוקר, והיה ערב זה מעשיהם של רשעים, והיה בוקר זה צדיקים. ואומר המדרש, איך יכול להיות יום אחד, יום כיפור, שהופך את הרשע לצדיק? הגאון מווילנה היה אומר, למה מדפיסים כל שנה אגדה חדשה? שהרשע של שנה שעברה נהיה חכם של השנה. אז יש דבר מדהים, למה מה שאמרנו שהוא לא, הוא שוכח, זה לא זיכרון. נזכיר את דברי שוב את הרמק עליו השלום, כדי שיהיה מליץ יושר עלינו ביום הכיפורים הזה. רבי אברהם גלנטי, תלמידו הנאמן, כך כותב בשמו, מביא את הזוהר בפרשת בו, הזוהר בפרשת בו, נדמה לי דף למד ג', שם הזוהר אומר שבליל פסח באים המלאכים להגיד שבח לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר להם ללכת לבתים של ישראל לשמוע איך ישראל משבחים את השם, והם באים לבתים שלנו ושומעים. אז אומר רבי אברהם גלנטי, כך קיבלתי מהרמק, שאיך, הלא המלאכים היו שונה שעברה בליל פסח אצלנו, למה הם צריכים לבוא עוד פעם בליל פסח השני? אז הוא אומר שהמלאך אין לו מוח הזיכרון, שימו לב, כי לבהמות אין זיכרון, היחיד שיש לו זיכרון זה האדם. והיום במדע זה ידוע שמוח הזיכרון יש רק לבני האדם, הם יכולים לזכור דברים. בהמות זה לא זיכרון, זה אינסטינקט. אחרי מלמדים את הקופים איך לרקוד, או את הפילים איך לקפץ וכדומה, זה סתם, זה תרגולת מסוימת, אבל זה לא זיכרון. זיכרון יש רק לאדם. ואני פעם אמרתי את זה בשם רבי אברהם גלנטי, הוא אומר, ולכן המלאכים אין להם זיכרון, כי זיכרון יש לאדם שהוא צריך להתעסק בזיכרון בתורה. תראו כמה זה מחייב. אז המלאכים יכולים ללמוד וזה מיד נשכח, נמחק. אבל זיכרון יש רק לאדם. אגב, הרמק אומר, מתי האדם יזכור דבר את הלימוד שלו טוב? אחרי שישן בלילה. כך הוא מביא באור החמה, שאחרי שהוא ישן בלילה, אז כל מה שלמד משך היום נרשם בזיכרונו, ולמחרת יזכור אותו טוב. לכן לפעמים תראה, היום, מה שלמדת היום אתה לא יכול לזכור טוב. רגע, היום בבוקר למדתי משהו, אני רוצה לזכור, אני לא זוכר אותו. הוא אומר, לך לישון בלילה, בלילה הכל נרשם, ולמחרת אתה יכול להוציא את זה מהזיכרון. מה כותב? אז אמרתי את זה פעם באיזה מקום, בא יהודי אחד ואמר לי, הרב, אתה לא יודע כמה דברי התורה של רמק אמת. הוא היהודי הזה עובד בגן החיות התנכי של ירושלים. מה היה שם? מה תביאו לשם שימפנזות? אומנם זה לא שייך לתנך, אבל יש תוספות, הם עושים פירושים של התנך. כנראה יש איזה מפרש של התנך שלהם שהמציאו שם כזה. הביאו שם שימפנזות. עכשיו השימפנזות ששמו אותם בגן החיות התנכי, שמו אותם בצורה אחרת, שהבן אדם יהיה כאילו בכלוב והשימפנזה תחיה כאילו בטבע. אז שמו להם שם שטח של איזה חצי קילומטר מרובע, והם חיים שם שבט שלם של שימפנזות, ו... הביאו, עמידו צאצאים, ונולד הקוף הזה הקטן, השימפנזה הקטן, הוא היה שובב משוגע, משהו מיוחד במינו. טוב, הוא גם נולד בירושלים וגם פלסטין, גם זה בטח יצא קצת כזה קוקו כזה. עכשיו, שמה איך זה הולך? אחרי המקום שהם נמצאים יש תעלה של מים שחוצצת בינם לבין הציבור שמגיע. אחרי זה יש גדר, גדר חשמלית, יש בה מתח חשמל של 40 וט, ומאחרי יש עוד גדר שהאנשים עומדים שם. בקיצור, יש שלוש גדרות. יום אחד הקוף הזה הקטן, היה בן חודש, מצץ מאמו, ינק ממנה את החלב, והנה סבא, וישמן שימפנזה ויבעת, קפץ, נתן קפיצה, עבר את התעלה בקפיצה אחת, בזינוק אחד. אבל נתקע בגדר של החשמל, וקיבל מכת חשמל. פעם ראשונה לקבל מכת חשמל זה לא דבר נעים, וגם לשימפנזה צעיר, הוא נפל, איבד את ההכרה לרגע. איבד את ההכרה, עכשיו מי ראה? אמא שלו ראתה את זה. אמא שלו נתנה צעקה, צעקה, כל גן החיות התרגש. ארי נוהם, דוב צועק, הנשר, זה בקיצור פרקי שירה הם אמרו אז עם כל ההלכות, עם כל הזה כמו שצריך. ונהיה רעש גדול עד הגן הבוטני שעומד כמה זה, אפילו העצים נעו וזהו. והמכוניות שהיו נוסעות שם באוטוסטרדה של בגין דרום וזה, כולם איזה צבחות איומות, איומות. אומר לי זה, אגב זה לא היה מהעולם הזה, הצעקות. עכשיו מה עושים? מהר הם רצו לקוף, לקחו אותו, יש חדר טיפולים, לקחו אותו לחדר הטיפולים, בכל זאת זה לוקח זמן, זה קרוב ל-10 דקות עד שהגיעו לחדר הטיפולים, וכל החיות צועקת וצובחת חצי שעה לא מפסיקה מלילד. מה עושים? לא ידעו מה לעשות. בסוף יש איזה פרופסור אחד שהוא קוראים לזה זואולוג, או יש עוד איזה שם וטרינר, זואולוג, הוא בקי בעיוני הזה בחיפה, בטכניון בחיפה. דיברו איתו איזה זקן חיטיאר בן 80 פלוס, אמר להם אין ברירה, את הקוף מהר תשלחו לו נתן, זה ניידת טיפול נמרץ. הגיעה ניידת טיפול נמרץ, טיפלו בו, אחרי חצי שעה קם בריא וחזק כשור. בריא וחזק כשור, אמר להם תשאירו אותו שם, תבדקו דופק, תבדקו לחץ דם, בקיצור כמו בן אדם. הכל היה תקין, אחרי שעה ניתן אישור, מחזירים אותו לאמא שלו. עזרים אותו לאמא שלו, לא מקבל אותו. היא החליטה שזה ילד זר, הילד שלה מת, וזה ילד זר. לא מקבלת אותו. מה ישום שמיים, דבר כזה לא ידעו. עכשיו התחילו לחפש באינטרנט. התחילו לפנות לפלוני, לאלמוני, לא יודעים למי, לאן לפנות. כבר אמרו, הצילו, האם ידוע לכם בהיסטוריה הרפואית משהו כזה, מה עושים, איך מטפלים. בסוף חזרו עוד פעם לזקן הזה בחיפה, פרופסור הזה, אמר להם אין לכם ברירה. עכשיו הוא, עכשיו הפעם האמא ברגועה, נתנו לה איזה משהו גם, איזה סם הרגעה, אבל הוא התחיל לצרוח, הוא רואה שאמא שלו לא מתייחסת אליו, והוא מכיר את אמא שלו, הוא צועק, איזה צעקות איומות. הלוואי שאנחנו נצעק ביום כיפור כמו שנצעוק להבינו שבשמיים היה גואל אותנו מזמן, כמו שזה צעק לאמא שלו. אז הוא צועק, 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 ולא יודעים כעת מה לעשות. גמרו מהצעקות של האמא, עכשיו התחיל הבן, מה עושים? עד שבוע הפרופסור אמר להם, אין מה לעשות, תרדימו את האמא. איך מרדימים? היא לא נרדמת זאת. אמרתי, זרקו בחץ, יש להם חיצים עם סמי הרגעה. זרקו אחד, ולא נודע כי באו אל קרבנה. זרקו את השני, וכאילו לא היה ולא נברא. עד שהשלישי קרעה ונרדמה. נרדמה, אז הוא נדבק בה והתחיל לנוק מהחלב של אשה, ונוק חלב של רדומה, גם הוא כשל עוזר ונפל עזור. עכשיו הוא והיא, ונהיה שקט בגן החיות 12 שעות רצופות, שקט מוחלט. עכשיו חיכו לראות מה יהיה למחרת, עד למחרת אחר הצהריים. אלה נרדמו כל הלילה וכל היום למחרת כמעט, והנה אחר הצהריים שעת מיכה קטנה התעוררה. עוררה אמא, כאילו לא היה כלום, היא לא זכרה מה שהיה והוא לא זכר מה שהיה, ועד היום הם חיים בשלווה ובאושר והכל בסדר. מה זה? בעלי חיים אין להם זיכרון. המלאכים הם דומים לבעלי חיים, המבנה של המוח שלהם כזה שלאיזה צורך השם יברא להם מוח הזיכרון. לנו יש מוח הזיכרון כזה שנשתמש בזיכרון לעבוד את השם, ללמוד את התורה, להשתמש במידת התשובה, בכל המידות, בכל הדברים. עכשיו מובן, אם כן יוצא איפה שזה הסוד, שהמעלה של יום הכיפורים יוצא איפה רבי עקיבא הציל אותנו עכשיו. עכשיו מובן למה מסיימת מסכת יומא בדברי רבי עקיבא. אני אמרתי גם עוד דבר ידוע שרבנו ארי אומר, שכל צדיק ביום פטירתו הוא דורש בשמיים, והוא ופוסקים הלכה כמוהו. ורבי עקיבא גם פתר את כל העולם מהדין, כמו שרבנו ארי כותב, שעל ידי עשרה הרוגי מלכות שבראשם עומד רבי עקיבא, אז הוא הציל אותנו, ולכן הוא נהרג דווקא ביום הכיפורים. אז בוודאי שביום הכיפורים בשמיים פוסקים הלכה כמותו. ואז מובן עכשיו, לפי השיטה של רבי יושיע פינטו, שרבי עקיבא חולק על סברת רבי נעזר ונעזריה, ורבי עקיבא סובר שזה לפני השם תתהרו. אז מה הוא דורש את המילה תתהרו? הוא אומר תתהרו עד של... לא לפניו, אלא של... לא שלאחריו, אלא לפניו. הוא דרש רבי נעזר ונעזריה את זו, לכן הפסוק, המשנה אומרת, את זו דרש רבי נעזר ונעזריה. מכל חטאותיכם לפני השם, זאת אומרת מכל חטאותיכם לפני השם, בתנאי שתתהרו. רק הוא אומר לא, מכל חטאותיכם, יש אתנח, תעצור, פסיק. אחר כך לפני השם תתהרו. מה אומר רבי עקיבא? רבי עקיבא אומר יום כיפור זה לא שייך לאף אחד. יום כיפור זה יום קודש קודשים ששייך אך ורק לקדוש ברוך הוא, זה שלו. אז לפני השם תתהרו, כמו שלפני השם תתהרו, אז הוא המתהר. ולכן אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתהרים? ומי מתהר אתכם? אביכם שבשמיים. אז זה לא שייך לאיזה מישהו. לכן גם אם לא פגש את חברו, גם אם לא ביקש ממנו מחילה, זה יום הכיפורים, מוחל, מוחל וסולח. עכשיו מובן גם חתימת הברכה, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם. מלך, מוחל וסולח. לכן הוא מלך, הוא שלו הכל. מוחל וסולח לעוונותינו ולעוונות עמו ישראל. כמה עוונותינו ועוונות עמו ישראל, זאת אומרת בין בדברים שבין אדם למקום, בין בדברים שבין אדם לחברו. הוא מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. מלך על כל הארץ מקדש, לכן כמו שהוא מלך על כל הארץ, אז הוא המקדש גם השבת וישראל ויום הכיפורים. עכשיו זה בעל נכון והובן במקומו. עכשיו יש עוד פרט אחד נפלא מאוד שהרמב״ם עליו השלום כותב את זה בהלכות תשובה גם בפרק א', דבר מדהים מאוד. שעיר המשתלח, כותב הרמב״ם, מכפר על כל עבירות שבתורה, כל עבירות שאדם עבר, כל סוגי העבודות. מה רוצה הרמב״ם בזה? שוב, בגלל השאלה הזאת, גם עבירות שבין אדם למקום, גם עבירות שבין אדם לחברו. ואומר הרמב״ם, וגם העבירות, ואפילו מהעבירות החמורות, שחייבים עליהם ארבע מיתות בית דין. עבירות חמורות שחייבים עליהם ארבע מיתות בית דין. שעיר המשתלח היה, והוא שעשה תשובה. אבל אם לא עשה תשובה, רק העבירות הקלות מחפרות על ידי, נתחפרות על ידי שעיר המשתלח, והעבירות החמורות, זה תלוי בתשובה. זה תלוי בתשובה. אז יוצא שלפי, הנה כאן גם וגם, מאיפה למד את זה הרמב״ם? הוא אומר, מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו, מכל. עכשיו מובן למה בשעיר המשתלח, בסדר העבודה ביום הכיפורים, תראו במחזורים שמה, וזה כתוב במשנה, זה לשון המשנה במסכת יומא, אז הוא היה מתכוון לגמור את השם כנגד המברכים ואומר להם תתהרו. הרי מה כתוב שם במשנה? והכהנים מהעם העומדים בעזרה שהיו שומעים את שם המפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה ותהרה, היו קוראים ומשתחמים, נופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז מה זה אז? הוא היה מתכוון לגמור את השם. הכהן שהיה רואה שהם שבו בתשובה ושעיר המשתלח עם כל הוידויים, עם כל החרטות, אז הלב שלהם פנוי, הלב שלהם טהור, והם גם כן מוחלים אחד לשני, היה מתכוון לגמור את השם כנגד המברכים ואומר להם תתהרו. אומר להם אל תדאגו, זה לא כמו הדרשה של רבי אלעזר בן עזריה שאמר שאתם יש לכם בעיה והיום הכיפורים שלכם לא בסדר, אלא תתהרו. עכשיו מובנים הדברים. זה פשוט עוד איזה שתי מילים, יש עוד כמה דקות, אז עוד כמה דקות ברשותכם, לא שמנו לב איך הזמן עבר. עוד דבר שאני רוצה פשוט לעורר קצת סניגוריה על עם ישראל, כי צריך בימים האלה הרבה סניגוריה, כמה שספרי חיים ומתים פתוחים ונחתמים, ככה המדרש אומר, נחתמים ביום הכיפורים, ככה אומר תנחומה. באיכה רבה יש מעין ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ככה מביא האיכה רבה. אמרה כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, שלך היא התשובה, שנאמר השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. והקדוש ברוך הוא אומר לא, שלכם היא התשובה. זאת אומרת אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא אתה צריך להתחיל, הוא אומר לנו אתם, שנאמר שובו אליי ואשובה עליכם. עונים לו כנסת ישראל, שלך היא התשובה שנאמר, שובנו אלוהי ישענו. יש פסוק שלישי שאומר שובנו אלוהי ישענו. מה העניין פה? נגיד את זה בקצרה. יש סוגיה במסכת יבמות, סוגיה מעניינת מאוד, שם בדף י' הגמרא שם מדברת בדין מחזיר גרושתו. לא עליכם, אדם שגרש את אשתו, יש מצווה שיחזיר אותה. אבל אם היא נישאת לאיש אחר, פסוק אומר, הן ישלח איש את אשתו, והלכה לה הייתה לאיש אחר, יכול לחשוב לקחתה אחרי אשר הוא תמע. אז הגמרא שם דורש, יש מחלוקת. רבי יוסף בן כיפר וחכמים. רבי יוסף בן כיפר אומר, מחזיר גרושתו, אם היא נישאת למישהו אחר, אסורה עליו. אבל אם התארסה מישהו אחר, היום אין לנו אירוסין, אירוסין וירושו קידושין גמורים, מותרת. למה? הוא אומר, כתוב אחרי אשר הוא תמע. מתי הוא תמע? מגירושין. רש"י אומר, לא רק זה, אלא גם נבעלה. כך רש"י שם אומר. חכמים אומרים, אחת זו ואחת זו אסורה. ראיתי שכל המפרשים וגם בראשונים דרשו את זה על עם ישראל. זה קשור למה שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא שיחזיר אותנו. אנחנו כבר פה נקראים קלה, והקדוש ברוך הוא הבעלים, הוא החתן. אנחנו חתנו לו, זה כמו סוטה, שחס ושלום, כי אנחנו רואים בפסוקים, הפסוקים אומרים, שבעד זנית רעים רבים, ותמת, והנביא ירמיה שואל, שלח איש את אשתו והלכה והייתה לאיש אחר, יכול לשוב לקחתה, לא יכול להחזיר אותה. אז לכאורה הקדוש ברוך הוא, כך אומר הנביא ירמיה, איך יחזיר אותנו אליו אחרי שאנחנו נטמנו על ידי אומות העולם. עכשיו זה תלוי גם אם זה נקרא מנישואין או נקרא מהאירוסין, וגם אם זה נקרא כמו סוטה או לא כמו סוטה. עכשיו יש דין של עשה ולא תעשה. כאן יש עשה, הגמרא שם אומרת שאם הוא רוצה להחזיר אותה הוא לא יכול להחזיר אותה. הגמרא שם דנה לגבי אנוסה, שהאונס צריך לקחת את אשתו, ואם היא ממזרת, שם השאלה בגמרא אם הוא יכול לקחת אותה או לא. הרי צד אחד יש עשה של ולא תהיה לאישה, ויש לא תעשה, לא יוכל לשלחה כל ימיו, עשה ולא תעשה באנוסה. כנגד זה יש לא תעשה, לא יבוא ממזר ויקרא לשם. הגמרא שמה דנה שעשה, אם אתה עשה ודחה לא תעשה. הגמרא מביאה ראיה ממילה בצרעת, שהרי אם חס ושלום, הרי כתוב שאם יש לא צרעת לא יכול להוציא את הצרעת, אבל אם יש במקום המילה צרעת חייב להוציא. הגמרא מפסה, מביאה ראיה מהמילה בצרעת. הגמרא דוחה שושנה מילה בצרעת, שאי אפשר לקיים את המצווה בלי להוציא את הצרעת. זה באותו, שניהם באותו דבר, אבל כאן זה לא שניהם באותו דבר. באנוסה שהוא לקח את האישה, זה לא שניהם באותו דבר. אחר לכעסה, ככה אומרת הגמרא. למה? כך שהיא אומרת, היא יכולה לומר האנוסה, לא בעיה, אני לא רוצה אותו, אז הוא פטור, הוא לא חייב לשאת אותה. מתי רק פסוק אומר ולא תהיה לאישה לא יוכל שלחה כל ימר, בתנאי שהיא רוצה אותו. אבל אם היא לא רוצה אותו, אז היא יכולה להגיד שלא. עכשיו אנחנו, יש לנו דין אנוסים שנאנסנו על ידי אומות העולם, שבאו אומות העולם ותימאו אותנו, שהם הגלו אותנו מארצנו והם העבירו אותנו על דתנו. הקדוש ברוך הוא לכאורה, איך הוא יכול להחזיר אותנו אחרי שאנחנו נטמנו על ידי אחרים? ואנחנו יש לנו דין אנוסה. מתי אנוסה הוא יכול לא לקחת אותה? כשהיא אומרת לא בעיה לי, שהיא אומרת אני לא רוצה את הבעל הזה. אבל אנחנו, כשאנחנו אומרים שאנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא, לכן בא יום הכיפורים והוא מטהר אותנו, ולכן עכשיו מובן למה יום הכיפורים מטהר. לכן אמר רבי יוחנן שם במסכת יומא דף פ"ו, גדולה תשובה שדוחה לא תעשה שבתורה. כך אומר רבי יוחנן, מאיפה מביא לא תעשה? זה לא תעשה הזה, הן ישלח איש את אשתו והלכה והייתה לאיש אחר, לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה אחרי אשר הוא תמע. בא רבי יוחנן ואומר שאנחנו על ידי תשובה, שנעשה תשובה לא רק מיום כיפור, אפילו סתם תשובה, אנחנו יכולים לבטל לא תעשה שבתורה, שהקדוש ברוך הוא כאילו לא יכול להחזיר אותנו והוא כן יחזיר אותנו. מה הרעיון של רבי יוחנן? שוב, בגלל שכיוון שהאנוסה יכולה לומר אני לא רוצה, וכאן אנחנו אומרים שאנחנו כן רוצים, אז לכן זה המיוחד שיש ביום הכיפורים, שאנחנו יכולים לשוב אליו. אגב, ראיתי בדברי רבי יעקב סקלי בתורת המנחה, גם יש את זה ברבי יונתן אייפשיץ בהערות דבש, דבר מדהים מאוד להבין רבותיי מעלת יום הכיפורים, וזה אני רוצה לסיים. להבין את מעלת יום הכיפורים, כי זה חבל. זה יום אחד שבא לנו בשנה, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו אותו במתנה, שבו אנחנו מכפרים על כל העוונות ויוצאים נקיים, נקיים. הוא אומר כך, הוא אומר, כי ביום הזה יכפר עליכם. מה זה כי ביום הזה? מה מיוחד? כי, מזהיר, כי ביום הזה יכפר עליכם. מה זה עליכם גם? תאר אתכם, מכל חטאותיכם, פני השם יתארו. הוא אומר, יש כלל ידוע. בכל דבר בעולם יש, צריך להיות התארותה דלתתה, אחר כך יש לי התארותה דלעלה. זה בכל דבר, רבותיי. אני רוצה לבנות בית עד שאני לא מרגיש שצפוף לי, או האישה לא צועקת, די, אי אפשר, תחליף את המיטה, תחליף את המזרון, אז אני מרגיש. אני לא מרגיש, אני לא הרגשתי. אז יש איזו התארותה דלתתה, אבל אין לי כסף, מה עושים? פנל! מתחיל להתפלל, מתחיל לצעוק, מתחיל להשתדל, פה פתאום נפתחים השערים. זאת אומרת, אף פעם שערים לא נפתחים סתם לבד. צריך שאדם יעשה משהו. אני רוצה ללמוד, הלימוד קשה עליי. אבל חזור, איך אמרה הגמרא, ירבה בישיבה. אם כהברזל, אם רואה אדם שהלימוד קשה עליו כברזל, ירבה בישיבה. והוא לא פנים כקל בגלל רבו שלא יראה לו פנים, אחרי זה הגמרא אומרת, מה יעשה? ירבה בישיבה. אז כל דבר, אני צריך להתפלל, הרי למה צריך להתפלל שלוש תפילות כל יום? הרשש אומר שזה חוק ולא יעבור, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, מגיע הזמן שחרית, שחרית, מגיע מנחה, מנחה, ערבית, ערבית. אם אתה לא מתפלל, או חס ושלום ישראל לא יתפללו, אין שמיים, אין ארץ, אין עולם, אין טבע, אין כלום, הכל דומם, הכל נעצר. זה חייב להיות, יש התארותה דלתתה, זה המבנה, תשאלו גם במדע, זה עובד כך. כל דבר יש לו זכר ונקבה, כמו שאומרים, קוראים, יש להם איזה, תמיד המדענים משפטים שהם עוקפים את ההשגחה האלהית. פרטנר. אני צריך איזה, או אני צריך למשל, אני רוצה לדפוק מסמר, אז תן מאחורה, איך קוראים לזה? קונטרה, פידבק. יענו, תן איזה משהו. אני צריך תמיד ציבור, חזן עם קהל. זה לא זה, זה הרעיון הוא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהכל יהיה אחד מול אחד, אחד מול השני, שזה נותן כוח לזה. תראו, שעונים אמן נותנים כוח לחזן להגביר את הקצב שלו. וזה דבר ידוע, כל בעולם זה כך. זה לא טוב להיות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. השרוי ולא אישה, שרוי ולא שמחה, ולא חיים. הפעם חכם, אברהם רפול בישיבה היה אומר, מה הוא רוצה ולא חיים? מה זה ולא חיים? הוא רוצה לשתות לחיים. אז הוא יושב ויגיד לשולחן לחיים, יש לו את אשתו מולו, יגיד לה לחיים, הוא אומר לו לחיים, ואם שמו חיים, לחיים חיים. אז בזה, אז יש לי עוד מישהו, כל דבר אני צריך איזה פרטנר. גשם איך יורד? יש עד יעלה מן הארץ ונהיה עננים, ואז יורד גשם. אומר, אבל ביום הכיפורים, ולא רק ביום הכיפורים, אלא בכל עשרת ימי תשובה, מוריי ורבותיי, דרשו אדוני בהימת צאו, כראו באותו קרוב. מה פירוש המילים בהימת צאו? בהימת צאו לא צריך התערותה דלתתה. בכל השנה אני צריך לצעוק, לקרוא לקדוש ברוך הוא, תענה לי, אלו אבינו שבשמיים, אלוהינו שבשמיים, רחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו, חוס ורחם עלינו. אז אני צריך לצעוק, אני צריך לחפש, להשתדל, לצום, לתת צדקות, לעשות תשובה, לעשות מאמצים. בימים האלה וביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא, איך הרמב״ם מפורש, מצוי אצל כל יחיד ויחיד, ותשובה בקל כנגד תורח גדול, ככה לשון, בימים אחרים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בימים האלה, הוא בעצמו נמצא פה אצל כל אחד בלי התערותא דלתתא. זה המיוחד שיש בימים האלה, זה המיוחד ביום כיפור. עכשיו מובן למה יום כיפור שייך רק לשם יתברך. זה יום ששייך לקדוש ברוך הוא, ימים יוצרו ולא אחד בהם, ולא, הגמרא אומרת שדורש את זה כתוב בו, דורשים את זה גם באלף. לא, זה שייך לא, רק לא. אבל גם לא, זה שונה מכל שאר הימים. כל הימים אני צריך את ערותה דלתתה, כדי שהתפילה תעלה, כדי שהיא תעשה פירות. תראו מה זה יום כיפור. עכשיו אני מבין, לפעמים אני זוכר, אני לא זוכר אולי בירושלים, אצל רב אהרון סלוטקין, הוא היה חזן של מור אביד אשכנזי, והיה מתפלל בעברה ספרדית. היה בן 104. רבותיי, לראות את זה, זה לא מהעולם הזה. אם לא עיניי ראו, לא הייתי מאמין. היהודי היה עומד 24 שעות על הרגליים, לא יושב ביום כיפור, זקן. זה כשהיה בן 95. אחרי מאה כבר בלילות היה יושב. אבל 95, 98 עומד ומתנענע והטלית על ראשו חם, יש לו מעיל קיטל עליו וטלית עבה על הראש ומתנענע, לא זז בין 98. סעודה מפסקת האוכל אצל אבא, מה אכל? בשר לא, אוף לא, לא רצה לאכול אוף, קצת אורז עם ביצה אחת קשה, כזית לחם, לא הכל. ואיזה כוח ואיזה עוצמה. עכשיו היה לו שעון מעורר, אף פעם לא ראיתי אותו שהוא השתמש בזה, וכזה ענק אותיות קידוש לבנה, לא משתמש לבן, הוא ער כל הזמן, אבל מה זה? כנראה מקדם ביטחון בשביל השטן, שלא יגיד אתה מתגאה עליי, זה בשביל זהו. אז זה היה לו בכל היום כיפור. למה? הם הרגישו, הם חיו את זה. רבותיי, הדור שעבר, הם חיו את זה, חיו את זה שהקדוש ברוך הוא נמצא. אז אם הקדוש ברוך הוא נמצא, איך אני יכול לבזבז עוד דקה? איך אני יכול לבזבז עוד שעה? איך אני יכול לבזבז עוד רגע? אני יש לי רעיון אישי עם הקדוש ברוך הוא, אני נמצא איתו כעת, דרשו השם בהימצאו, כראו ביותו קרוב. אז זה הדבקות, זה מה שכתוב. כל הימים רבותיי, זה אומר הכל. כל הימים כולם, אני צריך התערותה דלתתה, צריך לעלות מעין נוקבים, כדי שירד מעין זכורים, בימים האלה. וביום הכיפורים לא צריך את ארותה דלתתה, הקדוש ברוך הוא לבד פורס את אורו ואת זיבו עלינו והוא משפיע עלינו. מורי ורבותיי, נתפלל לקדוש ברוך הוא. רבי חיים פלאצ'י כותב שבסוף כל דרשה יש שעת רצון גדולה בשמיים, כי הציבור כולו ששומע דברי תורה, כי אני ודאי לא אמרתי דברים, אני לא שווה כלום, אבל אני רק כמו שופר העתקתי את מה שהראשונים, מה שרבותינו הקדושים אומרים, שלדעת שזו תורת האמת, שזו תורה שלנו, שנדע את ערך הימים האלה, ולימים שהם ימים של קדושה וטהרה, והשעה הזו זו שעת רצון עצומה בשמיים, כמו שבשעת הדרשה אז כולם נעשים טהורים ונקיים. יש לנו בקשה אחת מהקדוש ברוך הוא, שיגאל אותנו מה שיותר מהר, דחוף מאוד, עוד השנה הזאת. שהקדוש ברוך הוא יטהר את ליבנו וייתן לנו מחשבה נכונה והשקפה אמיתית לעבוד את השם בדרך הנכונה והישרה שהתוו לנו אבותינו ממשה רבנו מהר סיני ועד ימינו אלה, בלי שום טעויות, בלי שום מכשולים, בלי שום צעצועים וכל מיני סיסמאות וכל מיני שטויות והבלים שיש לנו בצדדים, אלא שנמשיך ללכת, כי זה הקשה מהכל. היה מורבי אומר לי, תדע שבדור שלכם יהיו הרבה ניסיונות, והניסיונות יהיה בדעת, בגלל עץ הדעת. ודעת זה לדעת להבחין בין אור לחושך, בין ימין לבין שמאל, בין אסור לבין מותר, ואין דרך ביניים, אין פרווה. רבותיי, צריכים לדעת או, ולכן זה צריך להיות התפילה שלנו העיקרית, לדעת את השם ולהמשיך ללמוד תורה. ולפעמים יצר הרע בא בכל מיני דרכים של חסידות, של צדקות, של קדושה, של טהרה, של כל מיני, וזה לא רצון השם. אני אגיד לכם רק מילה אחת, מה זה קברי צדיקים. אני עד היום יש לי התרגשות ענקית, אני לפני שבאתי לפה ירדתי לקברו של הרמ"ק, אמרתי אני חייב לשאוב משם קצת כוח. עד היום יש לי התרגשות ענקית שאבא לקח אותי בהיותי בגיל 6, פעמיים הוא לקח אותי בגיל 5 ופעם שנייה בגיל 6 לקברי הצדיקים, משך שבוע שלם, זה לא ביקור בזק של זה, שבוע שלם להיות בקברי צדיקים ולראות מה זה תורה של צדיקים, ולא סתם תפילה לבוא ולצעוק שם, אלא ללמוד תורה של צדיק. ליד כל קבר לומדים שעתיים לפחות את דבריו, דברי תורתו, ואפילו שלא הייתי מבין מה שהייתי מבין, אבל ספקתי משם. אחרי זה כל שנה הוא היה לוקח את הציבור שלו, רק אנשים שעובדים, בשום פנים ואופן לא בני תורה, בשום פנים ואופן. אז היה לוקח אותם איתו, היו סוגרים את החנויות, את העסקים, ביניהם היה אביו של חכם עובדיה שיחיה, אביו של הרב בן ציון אבא שאול, היו כמה גדולי מהענקים של הדור שעבר, היו נוסעים איזה בין 80 ל-140, 150 איש כל שנה. עד שנהייתי בגיל 16-17, אבא, לא ראיתי את מירון, אתה לא תלך לשום מקום, אתה תלך לישיבה ללמוד. אבא, אבל נוסעים, אבל בל"ג בעומר הולכים, אתה לא הולך. עד שבגיל 17-18 מרדתי, אני מתוודה. בישיבה ארגנו איזה אוטובוס בל"ג לעומר, נסעתי ולא גיליתי לו, ואחר כך בדיעבד הוא הסכים, יום אחד אמר, טוב, אם בישיבה היה היה כמו שאומרים יום פגרה, כמו שאומרים נחליק לך את זה, נעביר לך. אבל מה רציתי לומר, תארו לכם, אתם יודעים מה זה 11 שנה, וכשאני הגעתי אחר כך לקבר הרמב"ן בהשכח, פרצתי בבכי מר, כי ישר נזכרתי כשהייתי ילד, שעמדתי שם באותו מקום לראות אותם אבנים, אותו שטח, אותו חצר. אבל מה רוצה לומר לכם, שאין דבר שעומד בפני לימוד תורה. היה מעשה בישיבה עם בחור אחד, חבר שלי טוב, שחבר שלי שספסל הלימודים, אבא שלו היה מוטל על ערס דווי, מצבו גרוע שבגרועים, לא יכל ללמוד. ניגש, היה שעה 12 בצהריים, ניגש לרב בן ציון, אמר לו הרב, אני רוצה ללכת לצפון, לצפת, למירון, להתפלל על קברי הצדיקים. אמר לו, לא, איך מותר לך? זה ביטול תורה. אבא חולה, מצב קשה, אומר לו, תשב תלמד, הוא יהיה בריא. אבל אני מרגיש שאני צריך לשפוך את הנפש, להתפלל, אני לא יכול, אין לי, הראש שלי סתום, הלב כואב. אמר לו, אין בעיה, בצהריים פה גומרים בשעה אחת, תעלה לאוטובוס להר הזיתים, לך לקבר הפרי חדש, רבי חיים בן עטר, הרשש, רבי מאיר בן חביב, תתפלל שם חצי שעה, תחזור, אני מבטיח לך, אתה לא תעשה ביטול תורה, בשלוש וחצי תהיה פה בסדר השני, אבא יהיה בריא. וככה היה תוך 24 שעות אבא שלו חי. רבותיי, אין דבר כזה, לא ימציאו לנו מנהגים חדשים, דרכים אחרות. יש לנו את הדרך הסלולה מאבותינו, מאבות אבותינו, דור אחר דור. יש קברי צדיקים, יש תפילות, זה לאנשים מסוימים, למקומות מסוימים, ותלוי איפה. וכבר אמרנו כמה פעמים, שאלו אותי, אמרתי להם, קודם כל יש לנו ספר חסידים שכותב בפירוש. ספר חסידים אומר, אם אדם הולך לקברים של צדיקים בעיר אחרת, ולא הולך לצדיקים, ולא הלך לצדיקים שקבורים בעירו, הצדיקים שקבורים בעירו מתלוננים נגדו בשמיים. זה דברי ספר חסידים. דבר שני, הזוהר הקדוש אומר בפירוש שמחצות היום, שבזוהר פרשת ויקהל, מחצות היום של יום שישי, ערב ראש חודש, ערב חגים, ערב מועדים, כל נשמות המתים עולות לרקיע ולא נמצאות על הקברים. דבר שלישי, אדם שחלק לקבר וחושב שהצדיק יש בכוחו לעזור לי, הרי זה חשש עובד עבודה זרה. אז מה המטרה ללכת? הרש"ל כותב, כל הפוסקים כותבים, ואל ישים מגמתו אל המתים, אלא יבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו בזכות המתים. מוריי ורבותיי, אנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא שיום הכיפורים הזה יעבור עלינו בשלום, שהקדוש ברוך הוא ינחה אותנו בדרך האמיתית, הישרה והנכונה, מה להתפלל ומה לבקש, ויעשה עמנו אות לטובה, ונזכה שנאריך ימים ושנים, ונזכה עוד השנה לראות את משיח צדקנו, יראו עינינו וישמח ליבנו. ושוב אני רוצה להגיד יישר כוח לראש הישיבה, יישר כוח לתלמידים שממשיכים פה לשקוד על דלתות התורה יומם ולילה, השם יהיה בעזרכם, ושתורתכם תעלה לרקיע ותעשה פירות ופרי פירות. תודה רבה, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.